הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. כוח הרצון של האדם. כאשר האדם מרגיש מדוכדך רע בחיים, מה הוא עושה כדי להרגיש טוב יותר? בהרבה מאוד מקרים הוא פונה לתגמול, אכילה, שתייה, קניות, אינטרנט, חדשות, משחקים, וכך האדם מרוויח עוד קצת תחושות נעימות. טובות, רוצים להרגיש טוב? אז הרגש המיידי, הצורך האימפולסיבי, מספק הנאה מהירה, מעין הבטחה להקלה מהירה, רצון להרגיש נעים. זה מנגנון הישרדות טבעי. מובן, רוצים לברוח מהרגשה רעה, רוצים להרגיש את ההרגשה הטובה. אבל כמובן שלא תמיד, אם האדם ירגיש טוב במיידי, אז הוא גם ירגיש טוב בטווח ארוך. אולי ההוגה כעת טעימה, אבל לטווח ארוך הוא ישלם את מחיר עודף שומן, אי נוחות שלו עם עצמו. כמה אנשים אוכלים כדי להפחית לחץ, כמה זה באמת מפחית לחץ, וגם אם מפחית, כמה זה מפחית, לא לטווח הארוך, בדרך כלל לא הרבה. שורש הבעיה, הלחץ, בגלל העבודה, החברה, אנשים, השלום בית, זו הבעיה האמיתית. אם את זה לא פותרים, אז הלחץ תמיד יחזור. האוכל הוא פתרון נקודתי, ואנשים בורחים להתמכרות, הם מרוויחים הרגשה טובה, אבל משלמים את מחיר רגשות אשמה, רגשות אשמה קשים. פעמים רבות כשאדם מגיע להרגשה רעה בחיים, הוא משלם מחיר היכנעות לדחפים. משבר כלכלי עלול להוביל לאנשים לקנות יותר. מדוע? כי אומנם חסר כסף, אבל המשבר הכלכלי הוא גם משבר בזהות, בתפיסה של האדם את עצמו. הוא רואה את עצמו כלא שווה, כלא יעיל, כלא חשוב. הדימוי העצמי שלו נפגע, לכן הוא צריך לנחם את עצמו במתנות, מתנות רבות. אנשים שמכורים לאכילה, זה מנגנון הישרדות ובריחה מהרגשה רעה. אם נאמר להם שהם צריכים לדבר ברבים, הם מיד יברחו לאכילה כדי להשקיט את הרגשות השליליים. כשאדם בלחץ או בהרגשה לא נעימה, לרוב אין לו את גדלות המוחין, החשיבה הרחבה, אלא רק חשיבה שטחית נקודתית של הילחם או ברח. אין חשיבה את דווח ארוך, אלא רק כאן ועכשיו. איך כעת הוא יכול להרגיש יותר טוב ויותר נעים עצמו? וזה אפילו אם לאחר מכן ישלם האדם את המחיר הגבוה של רגשות אשמה. הוא יהיה זלזל בעצמו, יהיה מאוכזב מעצמו, אבל כך הוא האדם כשהוא בתוך מערכת מוגבלת של רגשות, של תלות ופתרון מיידי בגלל הרגש הרע שיש לו. האדם הרגיל לאכול שוקולדים, וגם כעת יש לו בעיות בשלום בית, הוא מיד בורח לשוקולדים כנחמה מהבעיה של שלום בית, בזה הוא רגיל. יותר מכך, הנחמה שבאכילה היא עוצמתית, לא יעילה אבל עוצמתית. אנשים מרגישים שאוכל הרגיל הוא טעים, אבל כשהם אוכלים אותו כבריחה ממקום מפחיד או כואב וכדומה, הם מעצימים את ההרגשה הטובה של המאכל שלו, הם ברחו יותר עם משהו טעים באופן הרגיל. אז האדם בזמן של לחץ מגיע באופן לא הגיוני. כמו שאמרנו, אנשים במשבר כלכלי הם עלולים ללכת לקניות להרגיע את עצמם, פועלים מתוך רגש ולא מתוך שכל. מכורים לאוכל נמאס להם מעצמם, אז הם בורחים מעצמם, מהגועל שלהם, מעצמם. לאיפה הם בורחים? למקרר, לאכול עוד משהו. אדם כועס, מתוסכל, לאיפה הוא בורח? לעוד כעסים על עצמו, על בני המשפחה. מה עושים? בזמן הרגשה רע, לדוגמה, בזמן הכעס, לא נכון לפתור את שורש הכעס. אז מה עושים בזמן הכעס? לא פותרים את שורש הכעס, אלא את הכעס בעצמו. כלומר, לא פותרים את השורש. אם מישהו יצבן אותו, בעיות בשלום בית, בעיה בעבודה, לא לפתור את השורש, לא. אלא לפנות אל פתרון ההרגשה הרעה, פעילות גופנית, להשיח דעת, קריאה, תפילה, נשימות, יציאה עם חברים. כלומר, חשוב שהאדם יהיה מודע לעצמו מיד, מיד שהוא מתחיל להרגיש הרגשה רע, מה יעשה? יהיה מוכן עם הרשימה, רשימת התגובות היעילות והחלופיות, יהיה מוכן בשביל להגיב באופן בריא, נכון ושונה. לא לסמוך על עצמו בזמן של קטנות המוחין. אומרים חז"ל, בזמן שיצר הרע משתלט על האדם, הוא שוכח לגמרי האדם מהיצר הטוב. לכן לא לסמוך על עצמנו, לא, אלא מיד שאנו יודעים שאנו מתחילים להיכנס למעגל של מחשבות קשות, מיד להשיח דעת, מיד לצאת מהאזור, מיד לצאת להליכה, מיד לשמוע מוזיקה, מיד להשתמש במסכי הדעת, מהרשימה הבריאה, משם לקחת. אבל חשוב שמסיחי הדעת הבריאים לא ידרשו עבודה רבה, לא ידרשו מאמץ רב מדי, כי בשעת ההרגשה אין לאדם הרבה סבלנות, כוח ומרץ להשקיע בעבודה ומאמץ, והוא רוצה משהו מהיר. אומר הנביא ישעיהו, שהיו אנשים אומרים אכול ושתו כי מחר נמות. ההסבר הפשוט, למצות את החיים כמה שאפשר לפני שנמות. אבל הסבר נוסף, אנשים מפחדים מהמוות, וכאשר הם שומעים את המוות או הם חושבים עליו, הם בורחים לעוד מוכר וידוע, כמו עוד אכילה, עוד שתייה. הניסיון מראה, אנשים היו באמצע קניות, אמרו להם לחשוב על המוות, הם קנו הרבה יותר מאנשים רגילים. אנשים שרואים על חפיסת הסיגריות, הם רואים שכתוב סכנת חיים, הם לא בטוח ישנו פחות. ההיגיון אומר שכן, אבל זה לא הנתון היחיד, יש עוד נתון, הלב. הלב, כשהוא שומע מוות, הוא נבהל, הוא מיד בורח להרגלים אוטומטיים ישנים, ואז האדם חוזר לעשן, להרגל הישן שלו. אנשים שנופלים להרגלים רעים, הם נופלים לגישה של אם כבר אז כבר, נפלו אז נפלו, ואומרים אם מחר יהיה יום חדש. האשליה הגדולה, אנשים שאוכלים אוכל לא בריא, מה שלא מתאים לדיאטה שלהם, הם אומרים לעצמם כל מה שעשיתי לא שווה כלום. במקום לעצור את ההתרסקות, התרסקות המניה, הם ממשיכים בהתרסקות, יותר ויותר אוכלים עוד ועוד, אם כבר אז כבר. אנשים שלא מתקדמים בתהליך הדיאטה שלהם בקצב שהם רוצים, מה קורה איתם? במקום לשמור יותר על כללי הדיאטה, הם מתוך תחושת כישלון בורחים לידוע למוכר לעוד אוכל. כך לגבי מי שמנסה להתגבר על אכילה, על עישון, על קניות, על כל מיני התמכרויות. אדם הפסיד $100 באימורים, הוא מרגיש רע. איך הוא ינחם את עצמו? הידי שהוא יאמר על $1,000. האשליה שהוא ירוויח הפעם הרבה יותר. וכך הוא נגרר עד שחלקם מאבדים עשרות אלפי דולרים, חלקם מיליונים. יש אחר כך שמאבדים את עצמם לדעת, לא את הכסף בלבד, אלא גם את החיים מאבדים. לכן שינוי הרגלים של האדם תלוי הרבה מאוד במצב הרוח שלו, בגישה שלו בינו לבין עצמו, על עצמו עוד עצמו. ככל שאדם מרגיש רע, הוא נכנע למהלך הצמיחה שלו, ואז הוא נופל לעוד ועוד משברים. כך הוא על גשר צר מאוד. לכן העיקר לא לפחד, לא להתייאש כדי לא ליפול מאותו גשר. נפלנו, חשוב מאוד לא לייסר את עצמנו יותר מדי. אנו יודעים שנפלנו, ההגדרה של נפילה היא נפילה, אבל כמו שאומר בעל התניא, לא לעורר את הרגשות אשמה באמצע שגרת החיים יותר מדי, כי אם כך יעשה האדם, אז הוא לא יגיע למקום בריא, אלא למקום שהוא יותר מתוסכל ומאוכזב מעצמו, מה שיעשה לאדם יותר ויותר בעיות, קשיים, אי-נעימות, בגלל שהוא לא סולח לעצמו, הוא כועס על עצמו, והוא שוב יחפש לנחם את עצמו בדרך שתגרום לו אחר כך שוב להיות כועס על עצמו. ביקורת עצמית גבוהה מדי לא מובילה את האדם לעוד עשייה, אלא לחוסר חשק וחוסר אמון שבכלל אפשר לעשות משהו. ואם יש פחות מוטיבציה, גם השליטה העצמית גם היא נחלשת יותר ויותר. נפילה מביאה עוד נפילה ועוד נפילה. וכמו שאמרה אשתו של המן, זה רש להמן, כאשר האכילות לנפול לפניו, לפני מרדכי, עוד נפול טיפול, זהו, זה יהיה עוד ועוד. אז אצל ילדים, כן, צריכים לומר להם גבולות, מה מותר ומה אסור, והם צריכים גם עונשים. אבל אצל מבוגרים, עודף האנשה עצמית, עודף ביקורת פנימית, זה לרעתו של האדם. חמלה עצמית והסלחנות שלנו כלפי עצמנו היא זו שלא פעם תחזיר אותנו למסלול של למידה, צמיחה, שיפור ועשייה טובה יותר. אנחנו יודעים שטעינו, וזה בהרבה מקרים מספיק כדי לחזור למסלול, למסלול עם אמון ותקווה, כי החזרה לתפקוד ושיפור שגרה תלויה באמון שלנו בעצמנו. ההתמודדות עם הנפילה היא פעמים חשובה יותר מאשר הנפילה. מדוע? כי התגובה לנפילה היא זו שתקבע האם זו תהיה נפילה נקודתית או שמה קבועה. כמו שומר הבעל שם טוב, העבירה היא חמורה, אבל גם העצבות באה אחריה היא גם חמורה, כי העבירה היא אירוע נקודתי, אבל העצבות היא כבר במהות, מהות האדם מתוסכל מאוכזב מעצמו, מה שישפיע עליו לרע יותר ויותר. הרי אם יש לנו חבר וידיד קרוב שהוא נפל והוא מיואש מעצמו, מה נאמר לו? אתה צודק, תמשיך להיות מתוסכל מעצמך, יש לך את כל הסיבות לסנוע את עצמך. ודאי שלא, נעודד אותו. התקווה היא אם בשורש המאמצים. אם יש תקווה, ישנה מוכנות לצמיחה. אמנם נכון שהאדם לא יכול להכשיר את כל המעשים שלו ולומר לעצמו על עצמו כל הזמן שהוא בסדר גמור, וכן נכון שהאדם שמבקר את עצמו הוא גם זה שמרומם את עצמו, נמאס לו מההווה ומהמקום הזה, הוא מחפש מקומות חדשים בחיים שלו. תקווה היא שורש המחויבות של האדם. שאיפות גדולות, אדם גדול תלוי בשאיפות גדולות. גישה חיובית אומרת ישר, אבל נתמודד, נפתור אותו. תקופה קשה, אבל נתמודד. לא הזמן נפתור, אלא האדם בעשייה שלו הוא זה שיעשה יפעול ויתקדם. אין הדבר תלוי אלא בי, כמובן, וכשאני לעצמי, מה אני בעשיית הדשמיה. בהרבה מקרים אנשים מרגישים רע, הם מבטיחים לעצמם, זהו, הם מתכוונים לעשות שינוי, הם חולמים על השינוי, הם חולמים על סוג השינוי שהם רוצים שיהיה, הם חולמים על האופי החדש שלהם, הם חולמים על הגישות החדשות, הם חולמים על סוג האדם החדש שהם יהיו, ואנשים מחליטים מהיום דיאטה, מהיום מפסיקים לחוס, מהיום נעשה פעילות גופנית, מהיום לומדים כל יום שעתיים, והאדם שואף וחולם, והחלום החזון הוא עצמו מרומם את האדם. זה מעלה וזה מרומם את האדם למקום טוב יותר. כי פעמים האדם מרגיש רע, או מרוב שהוא מרגיש רע הוא מנחם את עצמו בשינוי שהוא יעשה, שינוי שהוא יהיה אדם טוב יותר. ופעמים הוא חולם גבוה, גבוה מדי, וזה מרגיע אותו. החלום הוא הדמיון ולא פעם האשליה שהוא כבר הגיע לאותו מקום. אבל בזמן הדמיונות האנשים שוכחים שכדי להגיע גבוה צריך האדם להתאמץ. מה עושים הרבה אנשים? חולמים גבוה, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר. אנשים חולמים ושואפים כמה הם ירוויחו, והחלום הוא עצמו מהווה מעין רפואה, רפואה שהיא אשליה לאדם. כי הוא מדמיין שהוא כבר הגיע לאותו מקום, אבל בזמן הדמיונות האנשים שוכחים שכדי להגיע גבוה צריכים להתאמץ לשלם מחיר. מה עושים הרבה אנשים? הם חולמים גבוה, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר. אנשים חולמים ושואפים כמה הם ירוויחו, והחלום הוא עצמו מעין רפואה לאדם. הרגשה טובה מצד אחד, ככל שהמטרה היא גבוהה, השאיפה היא גבוהה, יש לאדם מוטיבציה וחשק לחיות. מצד שני, ככל שאדם מגזים בתיאור, הוא עלול להימנע מעשייה ולהישאר בעולם החלומות והדמיונות. הוא חולם בגדול, פועל בקטן, מתאכזב בגדול. תקווה לא מציאותית היא אשליה, היא עלולה להיות הקרקע להרבה תסכול, להרבה אכזבה, להרבה כאב לטווח ארוך. טווח קצר אולי מעניקה הרגשה טובה, כמו שהיו נביאי השקר בהיסטוריה. במה נביאי שקר? הם היו אומרים כל הזמן, יהיה טוב, החיים טובים, אתה תשיג מה שאתה רוצה, אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה, אתה יכול לחלום, אתה יכול להשיג, אתה תמיד תהיה אהוב ורצוי. ותמיד היו אנשים שבאמת קנו את הדברים, פיקפיקו באיכות שלהם וקנו את הדברים, והדברים האלה היו מנחמים כמים קרים על נפש עייפה, עד שהתברר להם שזה לא מים קרים אלא רעל קר ונעים. ולמה? כי הם פיתחו את מידת האדישות והעצלות, חיו בעולם הדמיונות, ולאחר מכן שילמו מחיר קשה של רגשות אשמה וחרטה. נביאי אמת לא היו מוכרים אשליות, אלא היו אומרים, נכון, קשה, לא קל, יש אתגרים, יש התמודדויות, ובכל אופן נצליח להסתדר ונתמודד. כשאדם מרגיש רע, הוא מתפתה לומר לעצמו, מהיום אני עושה שינוי קיצוני, ואז הוא חי בחלומות בשאיפות קיצוניות, ואז ההרגעה הזמנית הזו היא בהחלט מנחמת, אבל התסכול הוא ארוך. לאחר מכן, כשאדם מתעורר החיים האמיתיים, אם האדם רוצה שינוי אמיתי, הוא חייב לומר לעצמו, אני רוצה שינוי. ודבר נוסף, מה המחיר שאותו אני מוכן וחייב לשלם? אם לא יהיה מחיר, שינוי לא יהיה. בוודאות, אופטימיות זה לא אשליות לחיים קלים בלי מאמצים, לא, אלא גישה חיובית שאומרת, כן, זה קשה, אבל לא רק רשימת מטלות עם חלום שנעשה את הכל, לא, אלא רשימת מטלות עם הגדרות מתי ואיך נעשה את זה, לא רק חלומות אלא גם תרגום הלכה למעשה, לא רק לחלום אלא לאהוב את המאמץ. אדם לעמל יולד. נקודה נוספת, סבלנות. אנחנו יודעים בחיים שאם נשתמש במידת הסבלנות נוכל להגיע לתוצאות טובות יותר. אם לא נוכל מיד כל מה שבא ליד, אלא נחכה קצת ונחית משהו בריא כמה דקות, נהיה מאושרים ושמחים יותר. סבלנות, משמעת עצמית, התאפקות, ובכל אופן הרבה אנשים לא מצליחים בזה, ולא עוד אלא שהם אנשים חכמים מאוד, ואנו לא מבינים איך אדם חכם לא מצליח להתאפק. אנו לא מבינים איך זה הגיוני, הוא אדם חכם. אנחנו חושבים שההתאפקות והאדם חכם זה תכונות שמתאימות אחת לשנייה. זה מתאים לאדם אחד, הוא גם חכם וגם יודע להתאפק וסבלני. אם הוא חכם, הוא יודע להתאפק ולחשוב את הצעדים באופן ראוי, שהרי איזו חכם הרואה את הנולד. וזוהי כמובן טעות. אין בהכרח קשר בין ראיית הנולד באופן שכלי לבין משמעת עצמית. פעמים ככל שאדם חכם יותר הוא עלול להיות עם פחות ופחות משמעת עצמית. למה? מדוע? בגלל שככל שאדם הוא חכם הוא יכול להסביר לעצמו למה הפעם זו פעם אחרונה שהוא נופל. זהו, זו הפעם האחרונה שהוא מבטר לעצמו. זו הפעם האחרונה שהוא אוכל סוכר, או שזו הפעם האחרונה שהוא כועס, או שזו הפעם האחרונה באמת פעם אחרונה. ואז הוא מסביר לעצמו, אבל רגע, הפעם באמת יש סיבה, באמת, יש סיבה לכעוס, יש סיבה לאכול. אנחנו יכולים לחשוב על העתיד ולהשתמש לטובה בכוח החשיבה, ואנחנו גם יכולים ליפול בגלל כוח החשיבה, כי אנחנו משכנים את עצמנו שהבעיה היא לא כל כך בעיה באמצעות כוח ההיגיון. מצד שני, אם אנו מחכים בסבלנות לדוגמה, אדם רוצה המתק, הוא מאוד רוצה, אם הוא מחכה כמה שניות, מה קורה? זה קשה, אבל אחרי כ-30 שניות... המאכל הוא פחות רצוי אצל האדם, אחרי 5 דקות עוד פחות רצוי, אחרי 10 דקות עוד פחות. כלומר, ככל שהאדם מחכה בסבלנות לציפייה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, כך הוא מוריד את הערך של מה שהוא כל כך רוצה. ככל שעובר הזמן, מה שהוא רוצה זה פחות בעל ערך אצל האדם. אבל יש לנו היגיון מוגבל, היגיון מוגבל, ואם נקבל שיש לנו היגיון מוגבל, נוכל לנהל את החיים באופן בריא. אם אנו לא מודעים לכך שיש לנו היגיון מוגבל, אנחנו ממשיכים לסמוך על ההיגיון שלנו כאילו שהוא חזק ועוצמתי, ולכן נופלים שוב ושוב. אם האדם קונה ממתקים וסומך על עצמו שהוא יתגבר על עצמו בעתיד, זה בגלל שהוא לא פעם מאמין בעצמו יותר מדי. הוא חושב שהוא רק אדם הגיוני, והוא עלול לסבול מהרבה רגשות אשמה, הרבה טעויות בגלל הגישה לא נכונה. אבל הוא מודע לכך שההיגיון שלו הוא היגיון מוגבל, הוא היגיון עד התפרצות הרגשות. אם זו התפיסה והגישה של האדם, אז הוא יעשה הרבה גדרים וסייגים, וכך הוא מציל את עצמו מליפול למאבקים מייאשים של תקווה, חלום ואכזבה, אלא הוא יהיה הרבה יותר מוקד בחיים שלו. ונקודה נוספת, כאשר מערכת האימפולסיביות משתלטת על האדם, אז מה עושים? מה אפשר לעשות? התשובה היא לחכות 10 דקות. המתנה כזו עם ניסיון של השחת דעת והרצון לתגמול מיידי נחלש משמעותית. כשאדם רוצה להרזות ומצד שני ישנה הוגיית אימה, יש מאבק פנימי מובן. אבל כאשר אדם מחכה מתאפק 10 דקות, זה מספיק כדי להחליש את הרצון לאותו פיתוי. גם אם האדם לא תמיד מצליח להתאפק, אבל אפילו עיכוב של 10 דקות יכול להיות מאוד תועלתי, תועלתי מאוד. עיפוק של 10 דקות הוא לא תמיד יעילה, לא תמיד יעבור, אבל הרוב הוא כן יצליח, וגם אם לא תמיד, הוא כן מרגיל את הנפש להיות יותר ממוקדת, מכוונת במטרה שלה. עוד נקודה, כדי להגיע להצלחות צריך האדם להיות ממוקד. כדי להיות ממוקד צריך האדם לדעת להגיד כן ובהתלהבות למטרות שלו, אבל גם לדעת להגיד לא לכל מה שסותר את המטרות, כל מה שלא מתאים ולא טוב למטרות של האדם. ולכן צריך האדם לדעת לשרוף גשרים, כלומר לא לתת אפשרויות רבות להרבה מדי נושאים בחיים שלו. כדי להגשים את המטרות אנחנו חייבים להגביל את האפשרויות. אם יש אפשרויות רבות מדי אנחנו לא נצליח והפוך ניכשל. מדוע? למה? בגלל שריבוי אפשרויות פוגעות במיקוד ובריכוז שלנו. אדם שרוצה להצליח צריך לראות את עצמו מהצד. הוא לא יכול להסתכל על עצמו מתוך עצמו. כלומר, כשאדם מסתכל על עצמו מתוך עצמו, הוא רואה את עצמו כפי שהוא נשאב לתוך עולם של רגשות. עולם בו הוא עלול בהרבה מקרים לאבד את ההיגיון. מה הפתרון? שאדם מדי פעם, כמו היינו אומרים, ינהל את עצמו מבחוץ, וכך לכפות עלינו לעשות מעשים שאנו יודעים שהם נכונים לנו. לדוגמה, האדם יאמר לעצמו, אני מכיר את עצמי ואני יודע שאני מתקרב לפלוני, אני כועס. אני יודע שאני מתקרב לחנות הזו, אני קונה. אני יודע שאני נכנס לאתרי חדשות, אני לא עוצר. מה יעשה האדם? כמו היינו אומרים, יסתכל על עצמו מבחוץ ויכפה על עצמו מערכת חיים יעילה לפי הערכים שלו, ולא יסמוך על הכוחות שלו. אם יאמר האדם, אבל אז אני יבש, אין לי ניסיונות, טעות. מדוע? למה? בגלל שניסיונות קשים ואתגרים יהיו בכל אופן. רק אנו צריכים שיהיו לנו את האתגרים והניסיונות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לא אלה שאנו מוסיפים על עצמנו. כך נוכל להתמקד, להתרכז, להתגבר, לצמוח ולשמוח. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.